אתם מאזינים לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.
שלום וברכה. בשבת קודש זו, שבת פרשת וישלח, רגעים לפני שיעקב פוגש את עשיו אחיו, נאמר פסוק זה: ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש אמו עד עלות השחר. הפסוק הזה מתייחס בעצם לסוג מסוים של קרב שיכול להיות ומעולם לא היה לפני כן, וכנראה שגם לא יהיה לאחר מכן, של אדם שהוא אנוש, בשר ודם, הנלחם עם מלאך, קרב של פנים אל פנים. וכפי שרש"י אומר ויאבק איש, ופרשו רבותינו ז"ל שהוא שרו של עשיו. אם כן, זה אדם עם מלאך, זו לא מלחמה רגילה, זו לא מלחמה נורמלית. אולי מלאכים רבים עם מלאכים, בני אדם בוודאי רבים עם בני אדם, אבל אדם עם מלאך זהו דבר שאינו שגרתי. ולכן רואים המפרשים בזאת הרחבת יתר והתייחסות לדבר נוסף. הרי כידוע יש לנו משפט מלווה אותנו: מעשה אבות סימן לבנים. וזה אומר שזה לא רק מעשה אבות, זה מלמד את הבנים איך להתנהג, אלא עוד יותר מזה, כל מה שיהיה סימן לבנים בכל דרכי חייהם הוא בעצם הוטבע עוד הרבה לפני כן בהיות מעשה אבות. כשאבות עושים משהו מסוים, אז הם משרישים את הכוח ואת היכולת גם בדור לאחר מכן, ואפילו דורות רבים לאחר מכן. ואם כן, יש לנו דבר מסוים אחד שמקור ההשראה והכוח והיכולות הוא הקרב הזה של יעקב עם שרו של עשיו. ואנחנו מתכוונים כמובן לחנוכה שעומד כבר בשער, בקפה בכסלב, עוד ימים ספורים. כי הרי מה היה סיפור של חנוכה? הוא לא היה סיפור יחיד בהיסטוריה, אבל הוא מן הסתם היה ראשון שכזה. זה לא היה קרב רגיל, לא היה קרב נורמלי, זה היה קרב דתי, דבר שעד לאותו רגע של אנטיוכוס לא היה לפני כן. כי הרי אנחנו תמיד ידענו שיש קרבות בין עמים, עוד מימי אברהם אבינו והיא בימי אמרפה מלך שינר, אריוך מלך אלעשר וכדומה. מה היה שם? מלחמה על שטח, ארבעה מלכים נגד החמישה, מלחמה על כבוד אולי, מלחמה על רכוש בוודאי. אלה המלחמות הבשר ודמיות, אלה המלחמות הנורמליות, הרגילות. אבל אצל אנטיוכוס נתקלנו לראשונה בתופעה שלא הייתה קיימת קודם לכן. מבחינתו שהיהודים ימשיכו לגור בארץ ישראל ואפילו בירושלים, מבחינתו שבית המקדש יעמוד על תילו ולא להחריב בו שום דבר. כל מה שהוא רוצה זה בבחינת תן לי הנפש והרכוש כאחלך. הוא רוצה להעמיד את סאוס אלול יוון שם במרכז בית המקדש, ומבחינתו שבית המקדש יעמוד על תילו, שהכהן הגדול ימשיך לתפקד, אבל שישנה את שמו ליזון או למנלאוס, הכהנים הגדולים של ימי אנטיוכוס המתייבנים. אם כן, בעצם בעיקרון הוא לא רוצה רכוש, הוא לא רוצה ממון, הוא לא רוצה שטח, הוא לא רוצה כלום. מה הוא כן רוצה? תן לי הנפש, את הנשמה היהודית הוא רוצה לקחת, ועליה הוא יוצא לקרב. וכנגדו מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו מחזירים קרב, והם יודעים שהם הולכים למשהו שכנראה הם לא יוצאים ממנו חיים, כפי שרובם של בניו של מתתיהו כך היה איתם. ולמרות הכל הם נלחמים מלחמה לא על שטח, אפילו לא על כבוד, אלא רק על דבר אחד, על יידישקייט, על יהדות, על הנשמה היהודית. ואם כן, איפה מוצאים שורש לסוג הזה של מלחמה שהיא לא קונבנציונלית, היא לא מלחמה נורמלית, לא רגילה, אלא משהו קצת שונה? זאת מוצאים המפרשים בסיפור של ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש אמו עד עלות השחר. מלאך כנגד אדם, אדם כנגד מלאך, זו לא מלחמה קונבנציונלית, זו מלחמה שיש בה יותר מן השמיימיות מאשר מן המלחמה הארצית. ואם כן, היא נותנת שורש ויסוד לדורות המאוחרים יותר שיוכלו לעמוד במטלה הקשה הזאת של מלחמה על הנפש, על היהדות. ולכן צריך ללמוד משם בבחינת מעשה אבות סימן לבנים. ומה קורה? הוא ברגע שבו יעקב מצליח והיר כי לא יכול לו ויגע בכף ירך ירחו, ותקע כף ירך יעקב ביאבקו עמו, ומתברר שיעקב הוא המנצח בקרב הזה, כי המלאך לא יכול לו. ואז הוא מבקש מיעקב שתופס בו, שלחני כי עלה שחר, ויעקב המנצח אומר לו, לא אשלח חכים ברחתני. אומר לו המלאך, לא יעקב יאמר עוד שמך כי מישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. מפרש לנו רשי פה במקום, לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעקבה ורמייה, כי אם בסררה וגילוי פנים. וסופך שהקדוש ברוך הוא נגלה עליך בבית אל ומחליף שמך ושם הוא מברכך ואני שם אהיה ואודה לך עליהן. אם כן, לא יעקב אלא ישראל. זה לא רק עניין סנטימנטלי של חילופי שמות, אלא מדובר פה במשהו מהותי יותר במושג ישראל. עד עכשיו זה יעקב האיש הפרטי ובניו יהיו בני יעקב, מכאן ואילך זה הופך להיות ישראל, עם ישראל, נצח ישראל, כלל ישראל, מושגים חדשים. ומה עומד מאחורי אלה? שיעקב מקבל את המעמד הייחודי הזה של היותו ישראל. כך גם בדורות הבאים, כשיוצאים בניו ונכדיו ונינב לכל אורך הדורות לקרב על הנשמה היהודית, ככל שמנצחים בקרב ובעצם זה שהם נלחמים בו, הם מחזקים את המושג ישראל. ראיתי פעם וורט נפלא בספר פחד יצחק של הגאון רבי יצחק קוטנר. הוא מדבר על העיקרון הידוע והמפורסם שיש לנו שלוש עבירות שעליהם נאמר יארג ואל יעבור: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל בכל תף ריש יוד המצוות והעבירות האחרות נאמר ויעבור ואל יארג, כי פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה חוץ מאותן שלוש. לעומת זאת אומרת הגמרא שבשעת השמד, אז אפילו על הרקטה דמסנה יוצאים למלחמה בבחינת יארג ואל יעבור. מה זה הרקטה דמסנה? זה לא שלוש עבירות חמורות, זה גם לא תף ריש יודה עבירות האחרות, זו אפילו לא מצווה מדרבנן, אלא צבע של שרוך. השרוך היהודי הוא אדום והשרוך הגוי הוא שחור או הפוך, ואוסרים עליך מלחמה, מחייבים אותך להחליף את השרוך, ואתה יוצא על זה למלחמה. על מה? זה לא הלכה, זה לא מנהג, לא יותר משהו מנהג. ובכל זאת הרקת דמסני. למה? ומסביר זאת רבי יצחק קוטנר בדרך ייחודית. אנחנו אומרים מדי בוקר אשר בחר בנו מכל עמי ונתן לנו את תורתו. פשט פשוט זה, בחר בנו מכל עמי וכתוצאה מכך נתן לנו את תורתו. אבל בעומק הדברים ניתן לחלק ולומר, יש קרב על אשר בחר בנו מכל עמי ויש על ונתן לנו את תורתו. כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, הוא נותן לנו תורת חיים, והוא אומר אני נותן לכם את התורה וצריך לשמור אותה, אבל בהתנגשות עם המוות, אז החיים קודמים וחי בהם ולא שימות בהם, חוץ מבשלוש עבירות חמורות. על זה אומרת הברכה ונתן לנו את תורתו. אבל יש מצב שהגוי בא עליך במצב ובהגדרה של אשר בחר בנו מכל עמים. הוא רוצה לא להרטל אותך מהתורה, אלא הוא רוצה להרטל אותך מיותך העם הנבחר. הוא מערער על עצם קיומו של העם היהודי, על אתה בחרתנו מכל עמים. שעה כזו היא שעה של שמד, שרוצים לחתוך, למחוק. אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. אם כן, ברגע שכזה, כל משהו יהודי, ולו גם צבע שרוך הנעל, הוא הופך להיות קרב עקוב מדם על היערג ועל יעבור, כי מדובר פה בנצחיות של העם היהודי. ולכן כשבאים על אשר בחר בנו מכל עמים, כביכול יש תורה אחרת. יש תורה של ונתן לנו את תורתו, ויש תורה של אשר בחר בנו מכל העמים. ולכן ככל שהקרב הוא בעצם על אשר בחר בנו מכל העמים, כשמנצחים בקרב, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל, נאמר על ישראל סבא, על יעקב אבינו, וכך גם בכל הדורות על אלה שיוצאים גם למלחמה, ובוודאי בדרכי שלום, על נצח ישראל, על כלל ישראל, על עצמיות המושג ישראל ויהודי בכלל. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.